חלומותיו של יוסף, כאילו התחלנו עכשיו מחדש את הסיפור. וזאת משום שאני טוען טענה מרחיקת לכת, והיא שסיפור יוסף, נקודת המוצא שלו זה החלומות של יוסף. אבל לא רק מבחינת זאת שהחלומות של יוסף עוררו את שנאת האחים אליו וגרמו לכך שהאחים השליחו אותו לבור, ומזה השתלשלה מחירתו, ומזה השתלשל כל הסיפור. טענתי היא שסיפור החלומות של יוסף הוא נקודת מוצא של הסיפור כולו, בגלל שהחלומות הללו לא הובנו. לא הובנו על ידי שום גורם מהמשתתפים בעלילה. יוסף לא הבין את החלומות שלו, אחיו לא הבינו את החלומות, יעקב לא הבין את החלומות, כפי שטענתי בעקבותיהם הלכו מרשנים רבים, שגם הם בגלל זה לא תרחו לבאר את החלומות של יוסף. אבל באור החלומות של יוסף הוא המשימה שעומדת לפני הקורא כדי להבין את מהלך הסיפור. בחלומות של יוסף ניתן בעצם מפתח גדול להבנתו של כל הסיפור. השאלה שהצגנו בשבוע שעבר הייתה האם החלומות של יוסף היו חלומות נבואיים, כלומר חלומות שבהם מודיע הקדוש ברוך הוא לאדם את העתיד לקרות, כמו שהוא הודיע מול שר האופים, כמו שהוא הודיע לשר האופים. האם באותה מידה כך ניתן לומר שהשם הודיע את העתיד לקרות ליוסף? הסיפור עצמו בפרק ל"ז שחזרנו אליו באופן מתמיה, הוא מראה שהיחס של האחים ושל יעקב ואל חלומות יוסף היה יחס מתלבט בין הרצון לבטל את החלומות האלה מבחינת האמת הנבואית שיש בהם, ולטעון אם כן שאלה חלומות פשוטים שיוסף הגה אותם בליבו, כן? לבין פחד או ציפייה שאלה חלומות אמת נבואיים ושהם עתידים להתגשם. גם האחים וגם יעקב מצד אחד שוללים את המסר הנבואי שבחלומות, האחים באומרם המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, זה מה שאתה חושב, זה מה שאתה חולם, על זה אתה מהרהר ביום. ואביו שגער ביוסף ואמר, הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחזות לך ארצה, מה אתה חולם חלומות כאלה? אז ביחס לאביו אמרנו, מצד שני באותה נשימה הפסוק מסיים ואומר ואביו שמר את הדבר, וביחס לאחים הם לא התייחסו לחלומות שחלם יוסף בשוויון נפש, אלא כאשר יוסף נפל בידיהם הם גמרו, הנה בעל החלומות על הזה בא, ואתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הברות ונראה מה היו חלומותיו. כלומר יש צורך לפעול כדי לסכל את החלומות האלה. מי שמנסה לפעול כדי לסכל את החלומות, סימן שהוא מאמין בהם, שהוא מאמין שאלה חלומות שיש דברים בגו. אמנם פרדוק, אם אתה מאמין שאלוהים נתן ליוסף את החלומות האלה, למה אתה חושב שאתה תוכל לסכל אותם? אבל את הפרדוק, עם הפרדוקס הזה חיים הרבה מאוד אנשים שיודעים בסתר ליבם את רצון האלוהים ופועלים כדי לסכל אותו. זאת לא קושייה. מצד שבאמת חז"ל הדגישו בפרדוקס הזה ואמרו שאת המילים ונראה מה היו חלומותיו, מי אומרת? רואה שמביא? רוח הקודש אומרת כן. זאת אומרת, רואה שמחור אומר, נראה מה, נראה דבר מי יקום שלי או שלכם. אבל עצם הסיטואציה היא סיטואציה של אימות עם רצון האלוהים. סימן שהם חוששים לכך שחלומותיו של יוסף מבטאים איזושהי נבואה או איזשהו עתיד שצריך לסכל אותו. אז אם כן אמרנו, גם האחים וגם יעקב מתחבטים ביחס לשאלה האם אלה חלומות נבואים או לא. נדמה לי שהקורא לא צריך להתחבק בשאלה הזו, מכיוון שלא ייתכן, הקורא שלפחות מכיר את הסיפור בשלמותו ויודע שהסיפור בנוי על שלושה צמדים של חלומות, צמד אחד של יוסף, צמד אחד של שר המשקים ושר האופים, וצמד אחד של שני חלומות פרעו, הוא לא מעלה על דעתו שהחלומות של יוסף דווקא הם אינם חלומות נבואיים, דווקא הם חלומות שבהם החולם רואה מרורי ליבו ביום. זה לא סביר מבחינת ההקשר של הסיפור השלם, והרי אנחנו כבר ראינו את החלומות של שר המשקים ושר האופים, וראינו את החלומות של פרעו, ואנחנו באים אחורה. מבחינתנו אין זה סביר שהחלומות של יוסף הם חלומות שאינם כמו הצמדים הבאים בסיפור, אלא שאם זה כך, אז הם צריכים פתרון. והנה לתמרוננו, אין פותר אותם ליוסף. למה אין פותר אותם ליוסף? מה? אין פותר אותם ליוסף, כי יוסף לא ניגש וביקש ממישהו שיפתור לו, וגם כמו יוסף לא פתר את החלומות. למה הוא לא פתר את החלומות? כי כבר אמרנו, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ואין אדם שפותר לעצמו את חלומותיו. אבל יוסף לא ביקש שיפתרו לו את החלום. האמת היא שהוא כן ביקש באופן עקיף. בעצם העובדה שהוא סיפר את החלומות האלה לאחים, ואחר כך לאחים ולאב, יש מעין בקשה שיגיבו על זה, והתגובה תהיה בגדר פתרון. ואכן כשהם אומרים את מה שהם אומרים, המשול, המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשול בנו, או כשיעקב אומר, בוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחווה ככה ארצה, כנראה שיוסף רואה במילים האלה את הפתרון של חלומותיו, אף על פי שגם האב וגם האחים אמרו את זה בלשון של גערה ובסימן שאלה. אז מבחינתו של יוסף זה מספיק. טוב, אז הם אמרו כבר מה פתרון החלום. פתרון החלום שאני אמלוך עליהם, שהם השתחוו לי, אני אמשול בהם, אני אהיה מלך עליך ועל כל בית אבי, וכולם השתחוו לי. זה הפתרון, את זה רצה יוסף לשמוע, ואת זה הוא שמע, וזה כנראה היה טוב לו, ולכן הוא סיפר את זה גם, כדי שבדיוק את זה יגידו אלה שכנגדו ויסתרו לו בכך את החלום. זה שזה מרגיז אותם, וזה שהם אומרים את זה בסימן שאלה, זו בעיה שלהם. אבל מבחינתו של יוסף, זה הפתרון. וכמו שאמרתי, בעקבות הדברים האלה הלכו גם הפרשנים, וחשבו שזה הפתרון של החלומות של יוסף. ולפי עניות דעתי, כולם טעו. זה נשמע ככה קצת יומרני, להגיד שיוסף טעה, ושהאחים טעו, ושיעקב טעה, ושהפרשנים טעו, ואני הולך להגיד לכם את את הכוונה של החלומות של יוסף. אבל א', מה אפשר לעשות? אנחנו בדברי תורה, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לדון לגופם של דברים. וב', טעות גוררת טעות בעיני. כלומר, מה שקרה פה זה שיוסף התכוון לשמוע את הדברים האלה, והטעות שלו נובעת ממה? מזה שהוא רוצה לשמוע פתרון כזה לחלומותיו, שכולם השתחוו לו וכולם, ממה זה נובע? נגיעה, מגאוותו של יוסף פרק למזיין, והוא נער, מסלסל בשערו, מתגאה על אחיו, מביא את דיבתם רעה אל אביהם, לובש קטונת פסים שעשה לו האבא. מבחינתו של יוסף הוא רוצה לשמוע פתרון את הפתרון של הטעות. אנחנו עוד לא אמרנו את הפתרון, תכף נשלים את זה. אז הוא מספר את זה ומעוניין לשמוע את זה. האחים והאבא אומרים לו את מה שהוא מעוניין לשמוע, אבל הפוך. אבל גם הפוך, כשאתה הופך את הדברים ואתה שם אותם בסימן שלה, אתה גם בעצם מצטרף אל המגמה הזאת של יוסף. הטעות של יוסף גררה את הטעות של האחים ושל האבא. נו, ולא פעלה שהטעות של כל אלה גררה את הטעות של הפרשנים, שלא שאלו את עצמם האם זה פתרון נכון, אלא ראו את זה כדבר פשוט, שזה באמת הפתרון, שכולם השתחוו ליוסף. אז בעצם ככה נוצרה דינמיקה של טעות, ובדינמיקה הזאת נסחפו כולם, או כמעט כולם. ואני חושב שלדינמיקה הזאת יש חשיבות בסיפור. כלומר, הטעות הזאת היא חלק ממה שהסיפור רוצה ללמד, כפי שהתברר מיד. אז מה אני מציע? בואו נחזור לענייננו. אני מציע להתייחס לחלומות של יוסף אותה טכניקה שיוסף מתייחס אל החלומות של שר המשקים ושר האופים או של פרעה. כלומר, דרכי פתרון חלומות אנחנו לומדים מיוסף. ואת שיטתו של יוסף אנחנו רוצים ליישם על החלומות שלו, מה שהוא לא עשה עדיין. ולשאול את כל השאלות המתבקשות מהחלומות הללו. ולנתח כל פרט שבהם, וגם לשאול מדוע החלומות חוזרים פעמיים על לשנות החלום אל יוסף. את כל השאלות האלה אנחנו רוצים לפתור. אז בשבוע שעבר התחלנו, או לא התחלנו, התחלנו וגם אולי סיימנו, לפתור את החלום הראשון. אבל הדבר המרכזי שבו אנחנו רוצים להיאבק, זה נגד התפיסה שהשתחוויה משמעותה השתחוויה. השתחוויה היא סמל. ואת הסמל הזה צריך לפענח. כמו אמרנו, כמו שבליעה של פרות על ידי פרות אחרות, או בליעה של שיבולים על ידי שיבולים אחרות, אין לפרש אותה כפשוטה, אלא כסמל, אז גם השתחוויה אין לפרש אותה כפשוטה, אלא כסמל. ואת הסמל הזה, בסמל הזה קל מאוד לטעות. גם האחים בעצם מסכימו שזה סמל. סמל למה? למלוכה ושלטון. המלוך תמלוך עלינו? אם השול תמשול בנו? דווקא יעקב הוריד את זה להשתחוויה במשמעות הטכנית. הזון הזו אני ועמך ואחריך להשתחוות לך ארצה? זאת אומרת, אצל יעקב השתחוויה זה השתחוויה. אצל האחים זה אולי סמל של שלטון ומלוכה. זה אכן, ברוב המקומות בתנ"ך, אולי גם במציאות, המשתחווים משתחווים למלך. אבל אנחנו כבר אמרנו שבכמה מקומות בתנ"ך השתחוויה איננה מבטאת שלטון, אלא משהו קצת שונה. והוא, מה אמרנו? תלות. תלות לא כל כך, תלות. זאת המשמעות לפי דעתי גם של התמונה, של המעשה של ההשתחוויה עצמו. שהמשתחווה אפיים ארצה בעצם כאילו אומר, אני זקוק למה שאתה, שאליך אני משתחווה, אני זקוק למה שאתה נותן לי. כן? אתה בידך לתת לי את מה שאני מבקש. לכן אני משתתח לפניך, ובחוק כלים שלובים כביכול, הטובה שאני מבקש ממך תעבור אליי. השתחוויה היא התבטלות לפני מי שמסוגל לתת. ביטוי של תלות בנתינה מצד מי שאליו משתחווים. מי זה שאליו משתחווים? זה יכול להיות האלוהים שאליו משתחווים. כן? שההשתחוויה מבטאת את ההכרה שממך הכל, ומידך אנחנו מבקשים חיים או טובות אחרות. וזה יכול להיות השתחוויה למלך, שמבטאים בתלות ברצונו של המלך, בכוחו, ביכולתו, בטוב ליבו. וזה יכול להיות השתחוויה למישהו שהוא לא מלך ולא אל, אלא סתם אדם שמבקשים ממנו טובה בשעה של מצוקה. וזה הראינו בכל המקומות בתנ"ך, שזאת המשמעות של ההשתחוויה של אברהם לעם הארץ לבני חטא, בשעה שהוא תלוי בהם בקבלת מבוקשו. מה הוא מבקש? חלקת קבר, מערת קבר, לקבור בה את שרה. ולמרות שהם מכבדים אותו ואומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, פעמיים בסיפור בתחילת פרשת חיי צהר, וישתחו אברהם לעם הארץ לבני חטא. אז הוא גם צריך להשתחוות לעם הארץ, וגם לבני חטא, בגלל שעכשיו הוא תלוי בהם. ואותו דבר, יעקב משתחווה ליוסף כשהוא מבקש ממנו לקבור אותו בארץ כנען, כי אז יעקב תלוי ביוסף, למרות שיעקב הוא אבא של יוסף, אבל כדי לבטא את זה שהוא תלוי ברצונו הטוב ובעשייתו ובתושייתו של יוסף, הוא משתחווה לו. ובפירוש מצאנו את זה, ואת זה לא הזכרנו, בשמואל, בנבואת הפורענות לאלי, אומר איש האלוהים, תסתכלו רגע בשמואל א' פרק ג', עכשיו זה אולי הביטוי, זה לא ביטוי של סיפור, אלא ביטוי של נבואה, ואולי זה הכי חזק באמת, הדבר הזה שאני אומר. שמואל א' ג' ג' ב'. למד זב. אומר איש האלוהים אומר לאלי, והיה כל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו, לא הכוונה לכהן הגדול שיבוא במקומך, לאגורת כסף וחיכר לחם, ואמר שפכני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. זה באמת הפסוק הכי חשוב אולי לענייננו. למה? כי מה משמעות הנבואה הזאת שכל הנותר בביתך יבוא להשתחוות לו? למה הוא השתחווה לו? מה הוא בקש? מה? איזה אוכל הכוונה? שהוא יסכים שגם בניך ישרתו במקדש ויקבלו שכר על כך. שפכני אל אחת הכהונות לאכול פת לחם. עכשיו כאן לא מדובר בהשתחוויה למלך, משתחווים פה לכהן משום שרוצים להביע פה את התלות בכהן הזה, תסדר לי עבודה, תסדר לי אפשרות להרוויח פת לחם, אוכל. זאת המשמעות לבוא להשתחוות לו. מה? מה עם נתן ודוד? אכן, נכון גם שם. יש אפשר למצוא כמה מקומות בתנ"ך שההשתחוויה מבטאת, אם כן, תלות של המשתחווה בזה שאליו משתחווים. אז נכון שבשלטון מלוכני כל פנייה אל המלך באה להביע את התלות במלך. אבל היסוד של ההשתחוויה זה לא שלטון, אלא תלות, וזה הרבה יותר רחב מאשר מלוכה. עכשיו, מה זה נוגע לענייננו? ההשתחוויה היא הגורם הדומיננטי בחלומות של יוסף. בשני החלומות משתחווים. והרעיון של החלומות הוא התלות ביוסף. או ההודעה שלעתיד לבוא משפחת בית יעקב והאחים של יוסף יהיו תלויים בו. זה הרעיון. עכשיו, תלות של משפחת בית יעקב ביוסף איננה צריכה להתממש בפעולה של השתחוויה פיזית. ובזה אנחנו יוצאים נגד הרמב"ן ונגד רש"י ונגד כל הפרשנים שחיפשו את המימוש של החלומות האלה, את ההתגשמות שלהם, בשעה שהאחים השתחוו ליוסף. זה בכלל אין קשר בין הדברים. ההשתחוויה הפיזית ליוסף הייתה או לא הייתה עם 11 אחים, עם 10 אחים, כל הפלפול הזה הוא לפי דעתי מיותר. מה שצריך לחפש בסיפור זה את רעיון התלות. איפה באמת, אגב, אני אולי צריך להרחיב את הדברים האלה בקשר לחלומות. כל שפת החלומות היא כזאת. כל שפת החלומות היא שאדם רואה באופן חווה תחושות ומעשים שמבטאים הלכי נפש, מחשבות, אידאות. זה שפת החלומות. תשמעו כל פסיכולוג שהוא מנתח חלומות של מישהו, וזה דרכי הניתוח. לוקחים מראות ומעשים שאדם חולם ומנסים ליצור איזושהי הפשטה ואיזושהי משמעות רחבה ולא מוחשית של מה שאדם רואה. כלומר, בחלום אדם יוצר איזו טרנספורמציה של המחשבות או של ההגיגים או של הרעיונות שלו, טרנספורמציה לחוויות ולתמונות חיות. זוהי שפת סמלים, שפת החלומות. וצריך להתייחס אליה כך ולנתח אותה כשפת סמלים ולשאול מה מסומל. ובכן אני חוזר ואומר, בהשתחוויה הסמל הוא לא השתחוויה. בהשתחוויה הסמל הוא מצב תלותי, ומצב תלותי זה דבר רחב מאוד בסיפור יוסף רחב. אנחנו לא צריכים למקד את זה באיזו סיטואציה מסוימת ולהגיד הנה כאן הם משתחווים לו. התלות של האחים ביוסף, התלות של בית יעקב ביוסף, היא עניין רחב מאוד בסיפור. ועל כן אמרנו שהחלום הראשון מבטא את התלות הכלכלית של האחים ביוסף. גם הרמב"ן אגב הרגיש בפירושו לפרק ל"ז את הקשר בין ההשתחוויה לבין האלומות. האלומות, זה שזה ביטוי לכלכלה זה ברור, זה ראינו גם אצל פרעה ש7 שיבולים זה 7 שנות שבע או 7 שנות רעב. כלומר השיבולים מבטאות תבואה, לחם. גם הרמב"ן הרגיש בזה, אבל תראו איך הוא הפך את היוצרות. במקום להגיד שהחלום עצמו בשלמותו מבטא מה? תלות כלכלית של האחים ביוסף, שזה כל כך פשוט, שזה מה שמסמל החלום. אז הוא הפך את היצועות ואמר ככה, החלום מבטא את זה שהאחים השתחוו ליוסף. אבל מה הדבר שיביא להשתחוויתם ליוסף? שהם ירדו למצרים לשבור בר. זאת אומרת, את ההשתחוויה הוא העמיד במרכז, פשוטה כמשמעה, את זה הוא הלך לחפש. לא, אז למה הוא ראה את זה בצורה של אלומות? רמזו פה שההשתחוויה פסיבית תבוא על ידי זה שאחים ילכו לחפש אוכל במצרים. אנחנו אומרים אותו דבר, כפוך. כן? ההשתחוויה היא התלות. והשאלה, תלות באיזה תחום האחים יהיו תלויים ביוסף? התשובה היא בתחום הכלכלי. תלות כלכלית, זה מה שאומר החלום. ואם כן, אמרנו שהחלום הראשון מציב בעצם את כל סיפור יוסף ואחיו בשלושה פרקים. והנה, איזה יופי, והנה אנחנו מעלמים עלומי, איזה שלב זה? שלב המשפחה המאוחדת, אבל שוב, איזה תחום? תחום העיסוק הכלכלי. כולם תורמים לכלכלת המשפחה, אנחנו בשווה, אני ואתם, כולנו. והנה, מה מאפיין את השלב הזה? יוסף לבדו. 22 שנה יוסף לבדו, ובדיני הזה מתבשר יוסף שמצבו, יכולתו הכלכלית, הלאומתי, שזה הסמל לכלכלה, לאושר, אלומה של שיבולים. האלומה שלו, שקודם הייתה יחד עם האלומות של האחים כולם, כמה וגם ניצבה. כמה, כלומר, גבהה וניצבה, אומרים הפרשנים, לאורך זמן. כלומר, מה רואה יוסף פוינקן? את הפרידה שלו מהאחים ואת הפיכתו למשביר של ארץ מצרים. יוסף הוא המשביר. והנה השלישי, והנה תסובנה, כלומר תעקורנה ממקומן, ותשתחוונה לאלומתי. מה זה? מה? זה ההתאחדות של המשפחה על אדמת מצרים תחת חסותו של יוסף, שיוסף לא תלויים כל אחד בשנות הרעב. כל הסיפור מוגש לנו פה בחפים. במקום לחפש איפה האחים השתחוו, צריך לשים לב שהראו ליוסף מראש את כל שלבי החיים שלו. מהשלב שבו הוא נמצא ברגע זה, כשהוא שותף למאמץ המשפחתי לחלקן את המשפחה כולה בשוויון עם אחד, דרך המצב שהוא ייפרד מהמשפחה ויזכה לעלות לגדולה כמשביר של ארץ מצרים כולה, ועד המצב שהאחים יבואו אליו ויהיו תלויים בו. עכשיו, מה היה צריך יוסף להגיב על הפתרון של האחים, על החלום הזה? המלוך תמלוך עלינו, אם השואל תמשול בנו. מה היה צריך להגיב? לא. לא. אלא מה? אבל אנחנו עכשיו פותרים חלום. אז בסדר, נגיד שהוא היה פותר את שלו, אז מה הוא היה צריך להגיד? לא זה, לא, לא מלוך ולא אמשול, אבל יבוא יום ואתם תהיו תלויים בי מבחינה כלכלית. אני אפרנס את המשפחה. והוא אמר את זה. מתי הוא אמר את המשפט הזה, אני אפרנס, לא יבוא יום, מתי הוא אמר, אני אפרנס את המשפחה? מה? שהוא התגלה לאחים. אז הוא אמר, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, תבואו. אני חייב לכלכל אתכם. אז הוא הגיע למסקנה שהמשפחה תלויה בו מבחינה כלכלית. אבל פה הוא לא הבין את זה. פה הוא קיבל את הפתרון של האחים שהיה כנראה נוח לו, שהוא ימלוך עליהם. אבל מה שנאמר פה זה שהם יהיו תלויים בו תלות כלכלית. שהשוויון הכלכלי הקיים ביניהם ישתנה בעקבות מאורעות פלאיים שיביאו את היכולת הכלכלית של יוסף לגבהים בלתי רגילים, והוא יהיה על זה בדו, הוא ייפרד מהמשפחה, עד שמשפחה תבוא ותתאחד סביבו, כי הוא המשביר לא רק לכל ארץ מצרים, אלא גם לכל אחד. זה הפתרון של החלום. התשובה היא, איך אני יודע את זה? זה משכנע, הניתוח של החלום משכנע? מה שאני עושה, גם יוסף יכול היה לעשות, בייחוד שיוסף יותר חכם ממני בפתרון חלומות. החיסרון היחיד הוא שיוסף היה בן 17, נער, והחלום הזה נראה לו המשך טבעי לקטון את הפסים שהלבישו אותו, שזה, אתם יודעים, שמספר שמואל, אנחנו אולי כבר הזכרנו את זה, שקטון את הפסים בגד מלכות. כי כן תלבשנה בנות המלך קטון את הפסים, נאמר על תמר, אז זה נראה לו המשך לקטון את הפסים, הוא מלך. הוא נועד למלוכה. מאוד החמיא לו, מה שהאחים אמרו בסימן שלה ובכעס. הרוגב הזה מאוד החמיא לו. אבל הפתרון האמיתי של החלום של יוסף הוא מה שאמרתי לכם. כל הסיפור מונח לפנינו בחלום הזה. יוסף לא הבין. והאחים לא הבינו. אבל זה האמת. סיפור יוסף זה סיפור החלומות שלא הובנו כראוי. עכשיו החלום השני, דיברנו על כך שבחלום השני גם יש השתחוויה, ואם כן, שוב, מה הרעיון שמביא החלום השני שוב? תלות, אבל זה חלום אחר. השמש, והנה, השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. לא לכוכבי, לא לשמשי, לא לירחי, אלא לי. וזה הבדל גדול עקרוני בין שני החלומות, שפה יוסף איננו מגולם בסמל, פה הוא מגולם באלומה, כמו האחים. פה האחים מגולמים בכוכבים, יעקב מגולם בשמש, אולי רחל מגולמת בירח או בלהה, אומרים חז"ל, והאחים כוכבים, והוא, הוא. אז עכשיו התחלנו לשאול מה פשר החלום הזה. והתשובה צריכה להינתן מהסמל של כוכבים שמוכר לנו מספר בראשית, מהפרקים הקודמים, פעמיים. פעמיים הבטיח השם, פעם לאברהם ופעם ליצחק, שמהם יצא עם שהוא ככוכבים. אבל איזה עניין שלא יספרו. שלא יספרו מראש. עכשיו, יש עוד דימוי לריבוי הזרע של האבות? חול. חול, חול או אפר הארץ. איפה אפר? מה? לא שומע, איפה הדימוי של ריבוי כאפר הארץ? מה? איפה הדימוי של ריבוי כאפר? מה? בברית בין הבתרים יש כוכבים. והניחוק שלו, מה? לא, איפה נאמר והיה זרעך כאפר הארץ? למי זה נאמר? לאברהם. לאברהם לא. כן, למי זה נאמר? והיה זרעך כאפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. זה נאמר ליעקב, גם לאברהם. בקיצור, שני דימויים יש, כוכבים ואפר או חול. מה ההבדל? מה ההבדל בין שני הדימויים האלה? מה? והפר, כולם דורכים עליו. הפר הארץ זה דבר שכולם דורכים עליו, הוא נמוך, שפל, ואם הוא כוכבים, זה דבר שכולם נושאים את עיניהם למעלה ומסתכלים בהם. אני אומר לכם איזה רעיון, רעיון ששמעתי אותו בנעוריי, שהייתי עוד יותר פרק מכם, הוא רעיון יפה, אבל הוא לא, אחר כך נראה. מר ברור שיש כאן שני דימויים מאוד מאוד שונים להביע אותו דבר עצמו. ריבוי עצום של הזרע. מה ההבדל ביניהם? ההבדל הוא שהזרע הרב כאפר הארץ, הריבוי שלו והכוח של הריבוי נובע מהדיבוק של הגרגרים זה בזה. כלומר, אפר הארץ הוא בעל משמעות בגלל החיבור שיש בין מיליוני הגרגרים שמתחברים זה לזה ויוצרים אדמה, או יוצרים את חול הים. חול הים יש לו כוח לעצור את הגלים. כן, בתפיסת המקרא הגלים נעצרים על ידי החול. החול יש לו גם כובד, הוא משמש דימוי במקרא לכובד. אפר הארץ מיח, דורכים עליו, אבל כסמל לריבוי הוא קשור בדיבוק שיש בין המרכיבים של האפר ושל החול. הריבוי של הכוכבים, מה שמאפיין אותו זה דווקא העצמאות של כל כוכב וכוכב. היכולת לספור כל כוכב בנפרד, אי אפשר להגיע למספר העצום שלהם, אבל בכל אופן כל כוכב נמצא בנפרד. אלה שני היבטים של ריבוי. ריבוי שבו היחיד לא הולך לאיבוד מצד אחד, ומצד שני ריבוי שבו היחיד מתחבר, כמו שבשבת זאת נקרא למחצית השקל, וכדברי הפרשנים, שכל אחד הוא רק חצי. הכוח הוא בחיבור של החצאים לדבר שלם. הכוח של האפר ושל כל הים זה בדיבוק שיש בין הגרגרים. גרגר אחד הוא כלום, אבל כשלוקחים מיליונים ומיליארדים של גרגרים ומדבקים אותם, אז יש חול הים ויש אדמה, והיא נותנת מה שהיא נותנת. הכוכבים הם רבים מאוד, אבל כל אחד מאיר בנפרד. ואלה שני היבטים שיש בציבור, בריבוי של עם ישראל, גם את העצמאות של היחיד וגם את החיבור של כל יחיד ויחיד לאיזושהי מהות מאוחדת של עם. על כל פנים, אני חושב שזה רעיון יפה, זה נכון. הרעיון הזה של כוכבים כביטוי, כסמל עם ישראל, בא להביע אם כן יותר מאשר את הריבוי. הוא בא להביע גם את ההארה, באלף. את ההארה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך, אומר השם לאברהם. כוכבים מפיצים אור. כוכבים הם גורמים חשובים כלומר, מסתכלים עליהם, שאו עיניכם וראו את הכוכבים, ראו מי ברא אלה. ואם כן, באופן טבעי, כשאנחנו דנים על הדימוי של שאחד עשר האחים של יוסף לכוכבים, ואם אחד עשר האחים הם כוכבים, אז השמש והירח זה דימוי טבעי להורים, ליעקב ולאחת מנשותיו, אז מה בא החלום הזה בעצם להביע בהתייחסות לדימוי של העם העתידי ככוכבים? הוא בא להביע את הבסיס את היות משפחת יעקב בסיס לעם ישראל העתידי, שהובטח שיהיה ככוכבים, ככוכבי השמיים לרוב. עכשיו הוא עוד לא ככוכבי השמיים לרוב, עכשיו זה בסך הכל רק 11 כוכבים, אבל מהשמש והירח ו-11 הכוכבים הללו עתידה להתגשם על תחתו של הקדוש ברוך הוא, שיצא עם של כוכבים. ואז מה המשמעות שנרמזת ליוסף? שמה? שעתידו של עם ישראל תלוי בו. לא, בינתיים הוא לא חי בזמן שעם ישראל יהיה עם גדול ורב ככוכבים, אבל הבסיס להבטחת השם שמהמשפחה הזאת יצא עם שהוא רב ככוכבי השמיים לרוב, הבסיס הוא כבר במשפחת יעקב. והבסיס הזה תלוי ביוסף. או במילים אחרות, קיום הבטחת השם לאבות שזרעם יהיה רב ככוכבי השמיים, קיום זה תלוי ביוסף. ולא ביוסף המשביר, אלא ביוסף האיש, שאיננו מסומל בשום סמל, משתחווים לי, באישיות של יוסף, בדמות האנושית של יוסף, בו תלוי עתידו של עם שהשם יבטיח שיהיה ככוכבים. ובינתיים הם רק 11 כוכבים. אבל הם 11 כוכבים שמהם יצאו כל הכוכבים הרבים שעליהם השם יבטיח, וזה תלוי ביוסף. למה זה תלוי ביוסף? רק שנייה, למה זה תלוי ביוסף? הוא ידאג לקיום הרוחני של משפחתו. איפה זה בא לידי ביטוי באמת בהתנהגות של יוסף? בדאגה לקיומה של המשפחה שלו, לא רק במובן הכלכלי שבשביל זה הוא ראה את חלום האלומו, אלא בדאגה לקיום הרוחני, החברתי, האנושי של משפחת יעקב.
אמר
בעצם
את הכוכב
של
יוסף,
אבל כי פה הוא תכף, אז אולי רגע נראה, אמרתי שבעצם קיומה של המשפחה, אולי צריך להסביר כאן יותר. למה חשוב כל כך לדאוג לקיומה של המשפחה? מכיוון שהמשפחה הולכת לעבור מבחנים רציניים מאוד. היא הולכת, מבחן אחד גדול קודם כל, גלות. עומדת להתחיל גלות מצרים, הגלות הראשונה. ובגלות יש לחצים שונים שמאיימים על קיום המשפחה, גם לחצים של טובות. פרעה מאוד מעוניין, כפי שעוד נלמד, להכניס את המשפחה למרכז העשייה במצרים, במרכז הממלכה, והטובה שפרעה רוצה להשפיע עליהם עלולה להרוס את הקיום המשפחתי הנבדל. מה יוסף מצידו מעוניין לעשות? מה? איפה? בארץ גושן, כרועי צאן של תועבת מצרים. אז קודם כל צריך לעמוד מול פיתויי הגלות. צריך עכשיו, יש כאן משימה נוספת, והיא לדאוג לשלמות המשפחה. במשפחה יש חומר נפץ רציני מאוד שעלול לגרום לפיצוץ שלה. וחומר הנפץ הזה מה הוא? איזה סוד? מכירת יוסף, השלכת יוסף לבור. יש כאן איזה איום גדול על שלמות המשפחה. עכשיו המשפחה יכולה להיות בגושן או לא בגושן, אבל אם באמת תיווצר איבה, שמעה ומתח גדול בין חלקי המשפחה, המשפחה לא תוכל להתקיים. כלומר, יש צורך לאחד את המשפחה מבחינה חברתית, יש צורך לדאוג לקיומה הנבדל בתוך ארץ מצרים, יש צורך לשמר בתוך המשפחה את המסורת מאיפה היא באה ולאן פניה מועדות. זאת איפה? במה? למה הכוונה? שימור מסורת מוצאה של המשפחה, למה הכוונה? הקבורה של יעקב בארץ ישראל, ואחר כך יוסף מצווה שגם אותו יקברו בארץ כנען. כלומר, יש המון אלמנטים שבלעדיהם המשפחה לא תתקיים בתנאי הגלות. עוד פעם, אני מונה שלושה אלמנטים כאלה. א', אחדות חברתית של המשפחה ביחס למה שעבר עליה. ב', הבידול של המשפחה מהחברה המצרית, גם בידול גיאוגרפי, גם בידול מקצועי, שיהיו רועי צאן. זאת אומרת, לדאוג לבידוד ולבידול של המארץ מצרים, וג' הדאגה לשימור המסורת, מאיפה באו ולאן פניהם מועדות. כל הדברים האלה מוטלים על יוסף. עכשיו על השאלה שלך, אז למה יוסף לא מסומה לכוכב? וכיוון שכאן הדגש הוא על יוסף האיש, הבן אדם, הייתי אומר, על המנץ' יוסף. בסדר, זה ממילא, זה יעשה ממילא. אבל כאן רוצים להדגיש, הוא צריך בסך הכל כסף, או תבועה כדי לפרנס את משפחתו. זו דאגה קלה. פה הוא צריך רגישות אנושית, דתית, פוליטית, כדי לקיים את המשפחה בתנאים הקשים של התחלת גלות. אז פה חשוב להדגיש באמת שיוסף האיש, הבן אדם, הוא שצריך לדאוג לעתידה של משפחתו כבסיס לקיומו של העם העתידי. אבל רק שנייה, עוד נקודה, וזה שאלת השמש והירח, שחז"ל התחבטו בה מאוד. הירח זה אמו של יוסף, אבל היא כבר מתה. הפירוש שאנחנו נותנים לחלום פותר את זה. כלומר, אם אתה מפרש את החלום כמו שיעקב פרש אותו, אבוא נבוא אני ועמך ואחרי אחד ישתחוות לך ארצה, אז באמת צודק רש"י שאומר, זה לא ייתכן הדבר הזה. למה לא ייתכן? כי עמך כבר מתה, היא לא תוכל להשתחוות לך ארצה. וכמו שהיא לא יכולה, אז כל החלום מודברים בטלים. אבל לפי הפירוש שלנו, אנחנו פטורים מהקושי הזה. אנחנו לא זקוקים שהשמש והירח יהיו חיים. למה? למה לפי הפירוש שלנו אנחנו לא זקוקים לשמש ולירח במציאות הפיזית? הם מסמלים, כמו שחז"ל אומרים, יעקב אבינו לא מת. אתם מכירים את הגמרא בתענית? הגמרא אומרת, יעקב אבינו לא מת. מה זרעו בחיים? עפו בחיים. האור של השמש והירח מאיר באמצעות אורם של הכוכבים. והאור של הכוכבים האלה מאיר בין... כלומר, כאן אנחנו מדברים על תופעות יותר בעלות משמעות רוחנית. הרי לא מדובר פה בהשתחוויה פיזית של השמש והירח ואחת עשרה כוכבים, ותארגו אותי, אני לא יודע איך כוכבים משתחווים. איך כוכבים... אור יום השמש אני עוד יכול להבין שהתנועה שלה והירח מקצה השמיים עד קצה השמיים יכולה להתפרש כאיזו השתחוויה. אבל איך כוכבים משתחווים? תסבירו לי, אני לא יודע מה הוא ראה באמת. מה? איך הם משתחווים? מה? השמש יש לה מסלול, אז המסלול הזה יכול להתפרש, אבל הכוכבים אין להם מסלול, הם נופלים, הם נופלים, אז הם נופלים, אבל איך כוכב משתחווה? טוב, לא משנה. שוב, אנחנו הרי לא זקוקים, אנחנו לא זקוקים להחיות את החלום של יוסף אלא להבין את משמעותו. מה הוא ראה זה פחות חשוב. מה משמעות הדברים שלו זה יותר חשוב. והמשמעות היא, כמו שאמרנו, כולכם תהיו תלויים בי. אבל התלות הזאת היא תלות רוחנית. אני אצטדעוד לכך שההבטחה האלוקית ביחד לעם ישראל תתקיים. שאתם תתקיימו כמשפחה לקראת העתיד של עם. זה תלוי בי. איך זה תלוי בי? או במילים אחרות, מה מוטל על יוסף לעשות כדי שהחלום הזה יתקיים? מה? לא שומע. להיות שליט במצרים, דווקא פה לא. לא רואה כאן שלטון בכלל. פה הוא צריך להיות שליט במצרים כדי שהוא יוכל לחלקל את המשפחה. אבל פה אני לא רואה כל כך את החשיבות של זה. ופה, איך הוא יגרום לכך שהאור של השמש והירח אחד עשר כוכבים אכן ימשיך להאיר? יכוון את המשפחה לארץ גושן, וידאג שהם ימשיכו לראות צאן, ויקבור את אביו בארץ כנען, ויצווה על עצמו שיקברו אותו בארץ כנען, ויאחד סביבו את המשפחה מתוך פיוס ושלום. כל הדברים האלה לא שייכים דווקא לשלטון, הם שייכים לאחריות אנושית. ולכן יוסף איננו כוכב, אלא הוא יוסף. ביוסף האדם תלוי כל הדבר הזה. במילים מסכמות, השתחוויה היא תלות. האור, הקיום של הכוכבים, וכאן אמרנו גם, השמש לא צריך לחיות אפילו. יעקב לא צריך לחיות. רחל לא צריכה להיות בחיים. אבל האור שלהם, שמאיר באמצעות, הרי אור הכוכבים הוא אור חוזר של השמש והירח. האור של יעקב, בין אם הוא בחיים ובין אם הוא לאחר שהוא מת, אותו דבר האור של רחל, תלוי ביוסף. שאורה של משפחה ימשיך לברוח, שזה לא עניין פיזי כמובן, זה דימוי, זה תלוי ביוסף. ובשביל זה אנחנו לא צריכים את השמש והירח בחיים. זה הפתרון לשאלה, והלא רחל מתה. הלא רחל מתה זו טענה אם אתה מבין שהם משתחווים ומשתחווים פיזי. אבל אם אתה מבין משתחווים במשמעות של תלויים ואור תלוי ביוסף, אז האור לא צריך להיות אורם של אנשים שעדיין בחיים, גם אורם של אנשים שמתו הוא תלוי ביוסף.
למה האור של רחל כאילו
אפשר מחיים? אני לא יודע אם זאת רחל דווקא, אבל אמרתי לך מה?
זה לא האור של כל
אמור. לא, באמת אני לא בטוח שהירח הזה זה דווקא רחל. אמרתי, אם נקבל את התפישה הזאת רחל, יכול להיות שהירח פה זה הנשות יעקב, כן, כל הירחים, לא רצו להגיד השמש וארבעת הירחים, כי זה היה נשמע מוזר, אז הוא השמש והירח, אבל יכול להיות שכוונה לנשים של יעקב, כן, אני אמרתי, לא, אין לי עניין להיכנס בכלל לסוגיה הזו. בקיצור, שני החלומות של יוסף מטילים עליו מה? איזה מילה קודם כל, אחריות, שליחות, שעבוד כלפי משפחתו בשני תחומים. שליחות כפולה מוטלת על יוסף. שליחות אחת זה לדאוג לקיום הפיזי של משפחתו בשנות הרעב שיגיעו. עליו מוטלת האחריות הכלכלית לכלכל את משפחתו, לפרנס אותה בשנות רעב. בלשונו של יוסף, כי למחיה שלכם אלוהים לפניכם. האחריות השנייה שמוטלת על יוסף זה להבין שהוא לא רק כלכלן, אלא הוא מנהיג של משפחתו ואחראי לה גם בתחומים הרוחניים, המשפחתיים, האנושיים. זאת האחריות השנייה שניתנת על יוסף. יוסף לא יכול לפתור את עצמו רק בצ'קים או בתשלומים של מזון שהוא קוצב לבני משפחתו. יוסף חייב לתת תשומת לב גם להיבטים המשפחתיים האנושיים, לשלום המשפחה, לאחדותה, לתודעתה מבחינת ההיסטוריה, לעתיד, לעבר, כן? לצורת החיים של המשפחה בארץ מצרים. כל הדברים האלה גם הם מוטלים על יוסף. שאמרתי, זה פשט, שלא תבינו, אני לא, אתם מכירים אותי שדורשן. אני לא דורש פה דרשות, אני אומר, זה הדרך לסתור את החלומות של יוסף. איזה דבר אמור
להבין את זה?
מי? בוא, תראה, הוא היה צעיר, אבל הוא היה כבר בן 17, זה לא... הפרש בינו לבין ראובן הוא 6 שנים, זה לא מי יודע מה. תראה, הוא לא הבין את זה, ולכן הוא היה צריך לעבור דרך קשה. כמעט הייתי מגדיר את סיפור יוסף מכאן ואילך, קורס ליוסף בשיטרון חלומו. מה הדבר הראשון שצריך להסיק מהכישלון של יוסף? שהשם לא נותן לאדם חלומו שכל מטרתם היא להחמיא לו. כמו שיוסף חושב. עכשיו, החלומות זה בשביל כולם ידעו שהוא יהיה שליט והוא יהיה מלך עליך ועל בית אבי. הקדוש ברוך הוא נותן חלומות לאדם כדי שאדם יתכונן. יתכונן למסע שמוטל עליו. את הלקח הזה אגב לימד יוסף את פרעו. איך הוא לימד את הלקח הזה את פרעו? מה?
להכין את
הארץ. הוא לא התפתק בפתרון החלומות במובן הטכני, אלא הסביר לפרעו מה המטרה שבגללה השם הראה לפרעו את החלום. מה המטרה? שצריך להתכונן. צריך להתכונן לשנות הרעב. הרעיון הזה הוא רעיון פשוט, אבל הוא רעיון, אגב, הוא בכלל לא פשוט בעולם הקדום, האלילי. ששם חלומות נתפסו כדברים מוחלטים, כי המסר האלוהי הוא מוחלט, הוא טוטלי. בא יוסף ואומר, לא, אלוהים נותן לאדם מסר כדי שהוא יתכונן, כדי שהוא ידע מה עליו לעשות, לא כדי להודיע לו סתם את העתידו. וגם החלומות של יוסף לא באו להודיע את העתיד כדי שאפשר יהיה לשלב ידיים וליהנות מהחלומות האלה, ולהשתכשך במחמאה, בקומפלימנט שיש בהם, אלא הם באים להודיע לאדם, מוטל עליך מסע. מוטלת עליך שליחות, שליחות כפולה, אבל לשנות החלום אל יוסף פעמיים בגלל שזה שתי שליחויות שונות וצריך להתכונן להם. איך מתכוננים לשליחויות האלה? להתחיל לחיות בשלום עם כל חלקי המשפחה, לקשור קשרים אמיצים ולחיות בתודעה של שליחות ועבדות כלפי המשפחה. מה? מה זה קשור לעתידה תקווה? הנה אני יודע. לא. כלומר, ממש לפעול הפוך ממה שפעל יוסף. אני לא יודע אם יש הכנות פרקטיות כל כך, אבל צריך הכנה נפשית. רק שנייה. אדם שמוטלת עליו אחריות צריך הכנה נפשית. כל כך דברים יפים, הדברים שהגמרא בהוריות מספרת על רבי, שמינה שני תלמידים שלו להיות רבנים בשתי קהילות. אז הם התחילו לדבר בדברי צניעות וענווה, מה אתה נותן לנו גדולה, לא רוצים, אנחנו רוצים לברוח מזה. אמר להם רבי, סבורים אתם שאני מטיל עליכם שררה, שאני ממנה אתכם לרבנים. עבדות אני מטיל עליכם. להיות רב זה עבדות, זה לא שררה. תפיסה נכונה של התפקיד הופכת את האדם למשועבד, וכדי להתכונן לתפקיד כזה של שליחות ואחריות, אדם צריך להכשיר את עצמו מבחינה מנטלית לא לגדולה שמצפה לו, אלא לעבודה קשה, לאחריות כבדה שמחייבת אותו להתכונן לזה, להתכונן נפשית לתפקיד הזה. קלדומים אתם ששררה אני נותן עליכם, עבדות אני נותן עליכם. קידומי יוסף ששררה מבפרים לו חלומותיו, עבדות מבפרים לו חלומותיו, ולעבדות צריך להתכונן. ואם הוא לא התכונן, ואם הוא ראה בחלומות שלו רק את הצד החיצוני של שכולם משתחווים לו וכולם נשלטים על ידיו, ואם הוא ראה בחלומות שלו רק את השררה, אז מה? לעבד נמכר יוסף. אז יוסף יתחיל להבין את זה בדרך הקשה. אם הוא לא מכין את עצמו לפתרון חלומותיו כמו שצריך, אז הוא ימחר לעבד. וכל מה שעובר על יוסף מכאן ואילך נועד להכשיר את יוסף להבין את החלומות שלו נכון, ולפעול או להיפעל כדי להיות מסוגל לקיים את החלומות הללו. כן. קיבלת תשובה תוך כדי תנועה. כן. מה רגע, התחלת במילה אם? מה התחלת? מה הייתה המילה הראשונה? לא, נראה לי לא, רציתי לדעת אם שמעתי נכון. טוב, תמשיך, נו. אני לא יודע מה, אין לי מרשם ליוסף. ברור שאיך שיוסף פעל זה בדיוק הפוך ממה שהיה צריך. הלך לספר את זה לחבר'ה כדי שיגידו לו מה שהוא רצה לשמוע. כשהוא שמע את מה שהוא רצה הוא היה מבסוט כנראה. זה מה שהוא רצה, שיגידו לו שכולם השתחוו לו. באמת, אתה צודק. אין לי, כלומר, חוץ מזה שעצם הסיפור הוא לא היה צריך לספר את החלומות כנראה, אלא להפנים את המסר ולהתכונן נפשית. יכול להיות שלא היינו רואים שום דבר. אבל בכל אופן, מה השאלה? אם יש לי תלונות נגד יוסף? אתם רוצים לחזור לסריט המקורי של יוסף שיורד במצרים במסגרת מסע לחצי סיני, ונתתי לכם כבר את הסריט שכל זה יכול היה לקרות, כל הסיפור יכול היה לקרות בלי הצער והאיסורים שעברו הן על יוסף והן על יעקב והן על האחים. אפשר היה להגיע לאותה מטרה, לאותו מצב שכל המשפחה מגיעה למצרים ויוסף מחלקל את המשפחה בלי כל הסבל שמסביב. הסבל שמסביב נבע מאי ההבנה של החלומות של יוסף. תראו איזה אחריות יש לפרשנים. שכל הסבל נגרם בגלל שהם לא פרשו נכון את החלומות. אפשר, למה אפשר? למה לא היה אמור להבין את זה? התחלתי מזה שכולם לא הבינו בעקבות זה שיוסף לא הבין. יוסף גרר את הטעות של האחים ושל האבא, זה הכל דינמיקה של טעות, אבל הטעות מתחילה מיוסף. ולמה יוסף טעה? לא בגלל שהוא היה בן 17, ואל תתלו את זה בגיל, אלא בגלל שהוא היה, הוא רצה לטעות. מידותיו לא אפשרו לו לקלוט את המסר שבחלום שבאמת מכוון, ובמקום זה הוא רצה לשמוע את מה שנאמר לו. המלוך תמלוך עלינו, אבון אבון אני ועמך ואחריך להשתחוות לך. זה מה שהוא רצה. אז הוא אשם. עכשיו, תראו, זה לא אשם במובן הזה שאנחנו מעמדים אותו לפני כיתת יורים. אבל את הביקורת על יוסף בפרק ל"ז לא צריך לחפור. היא גלויה, הביקורת שיש כלפי יוסף. וחלק מהביקורת שיש כלפי יוסף זה אי הבנה של החלומות והליכתו לספר אותם כדי לשמוע את הפתרון מהאחים ומיעקב, ובזה הוא היה צבא רצון.
אז
אמרת
שהוא לא יכול לפתור את החלומות שלו.
אז אני, א', אני חוזרה מזה. אני באמת חושב שהוא לא יכול היה לפתור את החלומות כי לא היה לו את מה שיש לנו פשוט. מה יש לנו? את סוף הסיפור. אנחנו יכולים ללכת אחורה, הוא לא היה יכול לפתור את זה, זה לא חוכמה באמת. אבל מצד שני, את המסר המרכזי של החלומות, והוא, שמה? מוטלת עליי אחריות כלפי המשפחה ואני צריך להתכונן לה. אני עוד לא יודע את הפרטים. אני רק יודע שעליי מוטלת אחריות לחלקל את המשפחה בנסיבות שאני עוד לא יודע מה הן יהיו, ולקיים את המשפחה כתא יסודי של העם העתידי, גם בנסיבות שאני לא יודע עוד מה הן יהיו. ולקראת זה אני מתכונן. אני לא הבנתי.
המסר העיקרי של החלום, זה בעצם
הפתרון
שלו,
מה,
כל הפרטים הטכנו
מסתנים, זה לא... נכון, והפתרון הוא אחריות. אחריות לקיומה של המשפחה בשני תחומים. בתחום הכלכלי ובתחום המשפחתי.
אתה יכול להגיד שמצד אחד הוא לא יכול לפתור, זה שאני צריך להבין את המסר.
כן, אז אני חוזר על זה. לפתור פתרון מדויק כמו שאנחנו עשינו, בייחוד את החלום הראשון, הוא לא יכול. אבל להבין את הרוח של הדברים, הוא כן יכול. או לזיית את הרוח של הדברים. הזיוף נובע מנגיעה אישית, זה יכול להיות מגילו הצעיר, אני לא יודע. בסדר, תראה, אנחנו לא באים בטענות קשות מדי על יוסף. מה שהוא לא יצליח בגיל 17, הוא יצליח בגיל 30. ייקח לו זמן, הוא יעבור בינתיים ויהיה עבד, ויהיה אסיר, ויהיה משנה למלך, אבל בסוף הוא יבין. תנו לי להמשיך. כן, אחרון.
למה תראה את
לא אותו דבר. החלומות של שר המשקיעים הצטרפים, בצדק הבין יוסף שתפקידם הוא לקדם את מעמדו. באמת כך. תפקידם של החלומות האלה היה לקדם את מעמדו של יוסף. יוסף מבין את זה בצדק. גם החלום של פרעה מבחינה מסוימת נועד לקדם את מעמדו של יוסף. מה? פרעה ודאי לא הבין את זה, אבל יוסף מבין את זה היטב. מה? בסדר, לא, בסדר מה שאמרתי שאין חבוש מתאים את עצמו, אבל לא צריך לקחת את זה ביותר מדי ברצינות. אדם חבוש, אדם לא יכול לתאר לעצמו את החלומות, בגלל מה? הנגיעה. אבל אם הוא ישתחרר מהנגיעה במידה זו או אחרת, אז הוא יוכל לתאר לעצמו את החלומות. אז בסך הכל זה שאדם לא יכול לתאר לעצמו את החלומות, זה חולשה. זה חולשה של נגיעה, זה חולשה של סובייקטיביות. אדם צריך לשאוף לזה אבל, לשאוף לחשוף גם בחלומות של עצמו את האמת הפנימית. שהיא לא תלויה בנגיעה שלו, עד כמה שהוא יכול. אז, נכון, אז הוא ישלם על זה גם תמיד. וגם יוסף שילם על זה, ועל זה אני הולך עכשיו לדבר, על התשלום הכבד של יוסף, על הטעות שהוא טעה בחלומות שלו. כן.
החלום הראשון, למה הוא לא ראה
את האלומה שלו לאבא שלו? כי האבא שלו, מה הוא אוכל, הקיום, אבא זה כן, הוא כבר לא צריך אוכל, הוא כבר יכול להתפסק ב... אין לו שיניים בכלל ללעוס את הלחם, הוא צריך רק קצת בעיסה, זה לא... הקיום הכלכלי של המשפחה זה הקיום הכלכלי של האחים שהם כולם ראשי שבטים, בעלי משפחות וצריכים לחלקל את הפעם ואת נשאם. אבא הוא כבר לא פונקציה בהיבט הכלכלי. דווקא בהיבט הכלכלי באמת אבא הוא זקן, ממה הוא צריך, כמה גרגרים הוא צריך כדי לקיים את חייו והזקנים. זה לא הבעיה. הבעיה היא האחים כבעלי משפחות. כן, אפשר להמשיך. אז אנחנו עכשיו אומרים שכל סיפור יוסף הוא התשלום שיוסף שילם על הטעות שהוא טעה בחלומותיו. עכשיו יביאו את יוסף סדרת חינוך, וסדרת החינוך הזאת כללה שני פרטים מרכזיים. א', פרט אחד הוא שהתפקיד שלו והייעוד הגדול שלו עובר דרך עבדות ושירות שהוא משרת כל הזמן אחרים. זה שחלם להיות מלך, זה שלא חלם, זה שרצה להיות מלך בעקבות החלומות שלו, זה שראה בחלומות שלו שררה, נפל לבירה עמיקתא, והתחיל סדרת חינוך של שירות. כל חייו מכאן ואילך הוא מעניק שחרי, עבד בארץ מצרים. טוב, הוא עולה לגדולה, כי באמת הוא זקוק לגדולה הזאת, כי באמת מבטיחים לו גדולה, כי באמת הוא איש גדול. ומכוח הגדולה שלו מטילים עליו את האחריות למשפחה בשני התחומים. אבל הגדולה היא עבדות ולא שררה, ולזה הוא צריך להתרגל. ולכן הוא נהיה עבד, וכעבד הוא עולה לגדולה בבית פוטיפר. עד שמתקלקל משהו בסדרת החינוך הזאת, אני כבר לא רואה, אני מזכיר רק, רומם. ושוב, ברגע שהוא מדי התגאה במעמדו, הוא חוטף מכה קשה. ושוב יורד לבור, ושם שוב הוא עולה לגדולה, אבל בתור מה? בתור מה? משרת של אסירים חשובים ממנו, כן? הוא תמיד נותן שירות לגדולים ממנו, תמיד הוא משועבד לאחרים, וגם שם הוא עולה לגדולה בבית הסוהר, אבל הגדולה שלו זה לשרת, תמיד לשרת. ואפילו כשהוא עולה לשיא הגדולה, אז בתור מה? בתור משרתו של פרעה, משנה למלך מצרים, אבל בתור מי שמעניק את שירותו לעם המצרי ולמלכו. כלומר, כל גדולה שפוסקים ליוסף זה גדולה שכרוכה בשירות, לקראת השירות הגדול שבגללו הראו לו את חלומותיו, והוא מה? השירות והשליחות כלפי משפחתו. כל השליחויות, כל השירותים שיוסף עשה כעבד וכאסיר, וכמשנה למלך, הכל הוא לקראת השירות שהוא צריך לתת למשפחה במסגרת התלות שהמשפחה תהיה תלויה בו. היא תהיה תלויה בו, אבל חס וחלילה שיוסף יראה בתלות הזאת אמצעי לשררה או להשתלטות, להפך, למחיה שלחם אלוהים לפניכם, לשום לכם שארית בארץ, להחיות לכם לפליטה גדולה. אני כלי אלוהים לכלכל אתכם, לקיים אתכם בגלות. זה התפקיד שהוטל עליי. אז זה דבר אחד. קורס שני עיקר בסדרת החינוך שלו זה קורס בפתרון חלומות. הרבה זמן היה ליוסף לחשוב מה אומרים חלומות, מה אלוהים מתכוון כשהוא נותן חלום, ואפילו שאלה פשוטה, מה הטכניקה שבה ניגשים אל חלום. זה דבר שלא מצאנו אותו בשני החלומות האלה פה. שאלה צריך לשאול, למה פה אלומות ופה אין אלומות? למה פה אלומות ופה כוכבים? למה שני חלומות סמוכים שאומרים אותו רעיון? כל מיני שאלות שהפותר חייב לתת את דעתו עליהן. איפה מצאנו את יוסף פועל בצורה כזאת? גם בחלומות צהר המשקים לספר האופים? כל פרט יש לו פתרון. כל פרט יש לו משמעות סמלית. מאיפה יוסף למד את זה? אינני יודע. אבל הוא למד את זה אולי מהרהורי תשובה על כך, על מה שהוא לא עשה בחלום שלו. הוא לא שאל את השאלות ולא ענה את התשובות. אבל עכשיו הוא יודע, צריך לשאול, מה זה שלושה שריגים, מה זה שלוש זה, מה זה שבע פשיבולים, מה, כל פרט צריך, למה פעמיים? כל פרט צריך פתרון סמלי. צריך להבין את המשמעות הסמלית של כל פרט בחלום. את זה לא שאל יוסף, לא שאל יוסף, לא שאלו האחים, לא שאל יעקב, לא שאלו פה. פה חשבו שאין צורך לדייק בחלומות של יוסף. אז יוסף למד איך פותרים חלומות. הוא למד את זה בבית הסוהר, הוא הגיע לפרעו מבושל, ועוד פרט קטן שלא נשכח אותו. פתרון חלומות של יוסף נעשה תמיד בחסד אלוהים. שם שמיים שגור בסין של יוסף כשהוא בא לפתור חלומות. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעו. כל הזמן הוא מדגיש את זה, גם לפרעו משקים ולפרעו עושים, גם לפרעו, שכדי לפתור חלום צריך איזושהי סייעתא דשמיא. אתם מצאתם פה איזה סייעתא דשמיא בחלומות האלה? מישהו חיפש פה סייעתא דשמיא? פה זה נראה כאילו הכל ברור, הכל פשוט. אבל אם באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים, תן לי חוכמה, בינה ודעת, כדי שידע לפתור את החלומות של עצמי, אז יכול להיות שבאמת הקדוש ברוך הוא יפקח את עיניך להבין את המשמעות של חלומותיך שלך. את כל הדברים האלה יוסף למד בדרך קשה, במשך שנים רבות במצרים. מה משמעותה של שליחות? מה משמעותו של תפקיד? מה משמעותם של שירות לאחרים? איך פותרים חלומות? איך זה תלוי בסייעתא דשמיא? כל הדברים האלה הוא למד, למד היטב. עד שכנראה הבשילו התנאים לכך שיוסף ימלא את חובתו ואת שליחותו. כן.
אותו ילד שיעקב כן ידע מה הפתרון של החלום.
כן.
אבל הוא לא, הוא ראה את המצב של יוסף, הוא ראה שהוא, כי הרי מי בכלל הציע ליעקב לפתור בצורה כזאת? קודם כל יוסף הלך לאחים שלו, שמע מה הם, הוא ראה שיוסף נהנה מזה, ואז אחר כך רק יוסף בא אליו שלו לשמוע, והוא לא אומר לו, צריך לראות מה התשובה שלו, הוא אומר מה החלום הזה שחלמת? אי אפשר להתלונן על בן על מה שהוא חלם, צריך להתלונן על בן על מה שהוא חשב על מה שהוא חלם. הוא אומר לו, מה אתה חושב שחלמת? אתה באמת חושב שאבון אבוא אני נבחר אחרי השכבות שלך ארצה? הוא אומר, הפתרון שאתה חושב זה לא נכון. אבל הוא לא אומר לו מה זה, כי הוא יודע שהוא לא בנוי לזה. אז מה הוא עושה מיד? וישר שולח אותו, הלא אחיך רואים בשכם. וישר שולח אותו להיות מעורב בעניינים האלה של המשפחה. עכשיו, ואז יעקב מנסה לעשות את הקורס הזה, במקום שהקדוש ברוך הוא יעשה אותו. עכשיו זה משתבש, כי מתי שהוא נשלח, האחים לא לוקחים אותו.
אז כי, למה? יכול להיות, אנחנו בזמנו אמרנו רעיון די דומה, ש... זה נעשה מאוחר מדי, מעט מדי ומאוחר מדי.
עכשיו יש לזה עוד...
אתה זוכר את זה שאמרנו, אתה היית כשלמדנו את הפרק הזה. אמרנו שכל הפרק בנוי על המוטיב של החמצה של התיקון לכל הקלקולים בפרק הזה. ובאמת הזכרנו את זה, שלא רק יעקב, גם יוסף עצמו הולך לאחיו מתוך מחשבה שהוא הולך באמת לשלום ולאחדות איתם. אז זה כבר היה מאוחר מדי.
כן,
ואני
חושב שככה צריך להגיד שיעקב ניסה להעביר. ובאמת כשהם רוצים לרדת אחרי זה, בסוף כל הסיפור שהכל מתגלה ויעקב רוצה לרדת למצרים, כתוב שהוא שמח והתחיל רוח לעקוב אביהם ואומר ישראל רב וזה בניחה ילכה ואירנו בטרם עמוד. ואחר כך פתאום כתוב, פתאום באמצע הלילה ויאמר השם מדבר ליעקב ויאמר אנוכי האלה יוקי אביך אל תירא מרדה מצרימה. מה פתאום תירא? לא כתוב שהוא מפחד, ממה הוא מפחד? הוא יודע, הוא מפחד שאולי באמת יוסף לא עבר את הקורס הזה והוא עדיין מחפש את השררה שלו. אז מה הוא אומר לו? כי לגוד גדול שמחה, שם אנוכי ירד עמך מצרימה ואנוכי עלך גם עלו ויוסף ישליט ידוע למיך.
כלומר?
שיוסף עבר לגור והוא מבין שהוא צריך לדאוג למשפחה.
אני חושב שזה קצת לא, זה לא סביר מה שאתה אומר עכשיו. למה לא סביר? בגלל שיעקב כבר יודע מקודם שיוסף, מה יוסף אמר לאחים שלו כשהוא התגלה אליהם, איך הוא רואה את עצמו כמי שנתון כולו לשירות המשפחה, שולח הגלות לאביו, אומר להם אל תרגזו בדרך, כל זה הוא קיבל כבר דיווח, אז לכן אני לא סביר בעיניי מה שאתה אומר, שיעקב חשב שיוסף עדיין בקלקולו הראשון. אני בכלל לא בטוח שיעקב חשב בסגנון של יוסף זקוק לתיקון, או שיש בו קלקול, אבל זה כבר ויכוח אחר. בייחוס הזה, בסוף, שיעקב, הוא צריך לדעת כבר על יוסף, כבעל תשובה. איפה התשובה של יוסף, וכאן אנחנו באים לנקודה שממנה התגלגלנו, איפה תשובתו של יוסף זוכה, תשובתו של יוסף על מה? בואו נראה. על מה ספציפי, בעקבות השיעור הזה, תשובתו של יוסף בפתרון חלומותיו שלו. איפה התודעה של יוסף? התשובה שיוסף עובר אותה היא תשובה שמתפרסת על פני שנים רבות. מרגע שהוא מושלח לבור בארץ כנען, ועד שהוא מתגלה לאחיו אחרי הרבה גלגולים, יוסף עובר תהליך ארוך ומורכב של תשובה, שירות לאחרים, דרכי פתרון חלומות, כל מה שדיברנו. אבל איפה התשובה של יוסף ביחס לחלומותיו? איפה התובנה, חלומות, של המשמעות של החלומות מנצנצת בו בפסוק שהוא נקודת המוצא של כל השיעור הזה ושל השיעור שעבר גם? ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. עכשיו בואו נחזור לפסוק הזה ונראה איך אנחנו מבארים אותו בקשר לכל הדיון שעשינו עד עכשיו. יוסף התכונן לבואם של אחיו. יוסף יודע שהרעב יביא את האחים שלו הנה, כי הרי הרעב הוא בכל הארץ, לא רק בארץ מצרים, ומכל הארצות באים לשבור בר במצרים, ויוסף הוא המשביר. יש להניח שיוסף נתן הוראה שכל הזרים הבאים לשבור בר במצרים יעברו דרכו לאיזה צורך? לא, זה הוא לא יכול היה לנמק. מה לפקידים שלו, מה הוא היה, איזה נימוק? מה? צריך תחקיר ביטחוני שלא מגיעים למצרים רעבים, דווקא בגלל שבמצרים יש עכשיו שפע של מחסנים קדושים בבר, במזון, ובארצות אחרות לא התכוננו לרעב, אז עלולים אנשים לחפור את הארץ, לגלות את צפונותיה לקראת מלחמה, לקראת... המצב הוא מאוד רגיש, כן? אז לכן כולם צריכים לעבור תחקיר אצל יוסף, ויוסף צריך לדעת מי הם הזרים שמקבלים מזון במצרים. אבל יוסף יודע שאחים יגיעו, ושנים רבות היה לו, כמה שנים היה לו כדי להתכונן לבואם של האחים? 9 שנים, 7 שנות הסבה ו2 שנות רעב, היה לו זמן לתכנן מה הוא עושה כשאחים באים, איך הוא מתייחס אליהם. ושאלות כבדות משקל עמדו לפני יוסף. מה, הוא התגלה אליהם יד? האם זה יהיה לטובה שהוא התגלה אליהם יד? האם לא יהיה מחיר כבד מדי לזה שהוא יתגלה להם כפי שאולי הוא היה רוצה? וכפי שהסברתו, יוסף מרגיש שחובתו, בייחוד לחלום, כלומר, לאחדות המשפחה ולשלמותה על אדמת מצרים, חובתו ואחריותו לדבר הזה מחייבת אותו מה? מה זה מחייב אותו? למה? מה זה יחייב אותו כשאחים יגיעו? לבחון אותם, זה לא המילה המתאימה, אלא לאפשר להם להוכיח שהם חזרו בהם, כן, שגישתם אל שאלת אחדות המשפחה היא עכשיו כמו גישתו שלו, שגם הם מעוניינים באחדות המשפחה סביב אב הזקן, ושמה שהם עשו הם מתחרטים עליו, ושהם עכשיו דומים לא מחמת יראה, יראתם יוסף, אלא באמת שהם שינו את יחסם לכל הסיפור הזה. ואת זה הוא חייב לאפשר להם, כי אחרת האחדות של המשפחה תהיה מלאכותית. אחרת, לעולם לא יתאפשר לאחרים לחשוב על יוסף שהוא באמת אחד משלהם. לעולם, האמת היא שזה לא קרה אפילו אחרי כל המאמצים של יוסף, אבל ללא ספק למאמצים של יוסף יש ערך רב כדי לאפשר לאחרים להרים ראש, להאמין שיוסף יודע שהם השתנו, ולא מחמת יראה, אלא באמת מכיוון שחל שינוי פנימי מאז שקרה מה שקרה לפני 22 שנה. לשם כך הוא עושה את כל מה שהוא עושה, כפי שהערכנו להסביר. אבל איפה נקודת המוצא של ההתנהגות הזאת של יוסף? בואו נחזור אל המפגש הראשון שלו עם האחים, פרק מ"ב, פסוק ה', ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים, כי היה הרעב בארץ כנען, ויוסף הוא השליט על הארץ. הוא המשביר לכל עם הארץ, ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה. ההשתחוויה הזאת מעוררת אצל הפרשנים את המחשבה, הנה, הנה, השתחוויה, ממש, פשוטו כמשמעו, ודרך פה התורה שותקת, ולא אומרת את מה שהיא תאמר בהמשך, זיכרון החלומות. ההשתחוויה הזאת עוברת בשתיקה. זה חשוב מאוד. כי לא השתחוויה קשורה לחלומות. חלומות מדברים על השתחוויה, ואין כוונתם שאחים השתחוו ליוסף. הם משתחווים לו כדי שכל הבאים אל השליט במצרים רגילים להשתחוות. יש לנו אגב בעניין הזה תמונות מסורתות של שבטים שמיים, שבטי רועים שבאים למצרים ומשתחווים לשליט. ממש תמונות מדויקות. זה הנימוס, זה הנוער, ככה נהוג. אוקיי. וירא יוסף את אחיו ויקירם ויתנכר אליהם וידבר איתם קשות ויאמר להם מאין באתם, ואמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. ואתה מצפה פה כקורא שלא מכיר את המשך הסיפור. נו, אז מתי הוא יגיד להם אני יוסף, וישבור אותם, ויגרום להם להתרפס לפניו, להשפיל את עצמם עד עפר, כך אתה מצפה, במקום זה מה אתה מקבל? את הפסוק ט' ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ בתם. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, וזאת הסיבה לפי הקישור של הפסוקים שבגללה יוסף החליט עליי להמשיך ולהתנקר, עליי להעלין עליהם את עלילת המרגלים ולגלגל את כל התוכנית שיש לי, שהכנתי אותה כנראה שנים רבות. עכשיו, מה הקשר בין זיכרון החלומות לבין מרגלים אתם? זיכרון החלומות קשור, לפי הפרשנים צריך היה להיות קשור לפסוק ה', אנחנו כבר בט', באמת היה דו שיח וזה, מה המשמעות של ונזכרת את החלומות אשר חלם להם? המילה אחת בפסוק היא קשה. מה זה ונזכרת את החלומות אשר חלם להם? אומר רש"י, עליהם. זה שימוש רווח במילה להם, עליהם. האם החלומות הם עליהם? שואל לי רב רבנאל, מי עומד במרכז החלומות? הוא, יוסף. הוא זה שאליו משתחווים כולם. וזכור יוסף את החלומות אשר חלם עליהם? על עצמו הוא חלם. המילה להם יכולה להתפרש במקרא גם במשמעות יחסית נדירה, אבל לא מאוד, למענם. תביאו פסוקים שבהם ל זה למען. איך? לא שומע. לא, אני שואל פסוק במקרא שהמילה להם או לכם זה למענכם, למען. פסוקים מפורשים, אתם מכירים אותם, וכך פרשו אותם המפורשים. השם יילחם לכם, ואתם תחרישון. מה זה לכם? מה? למענכם, בשבילכם. יש כמה וכמה פסוקים כאלה במקרא, שלא זה בשבילו, למענו. לך אמר ליבי, בקשו פניי. מה פרוש לך אמר ליבי, בקשו פניי? למענך, או בשבילך, אמר ליבי. שם זה אולי במשמעות יותר מדויקת, בשמך. בכל אופן, אם נפרש את המילה להם, במשמעות של השם ילחם לכם, למענכם, אז משמעות המשפט יהיה ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם למענם. ולפי דעתי, זאת כוונת הפסוק. וכאן החידוש גם בפירוש הזה. ויבואו יוסף את החלומות אשר חלם להם, לא לעצמו, להם הוא חלם את החלומות האלה, למענם, לטובתם, לא לטובת עצמו. כאן כל השיעור שלנו מתקבץ לפסוק אחד, לחצי פסוק, אולי אפילו למילה אחת. כאן זיכרון החלומות של יוסף עולה במוחו, אבל במשמעות חדשה. החלומות היו להם ולא לו, למענם, של אחד. וכיוון שכך, אז הוא אומר להם מרגלים אתם. פרדוקס. מה, בגלל שהחלומות היו למענם, אז הוא אומר להם מרגלים אתם? תשובתנו? כן. לטובתם ולמענם מוטל עליו עכשיו להתנקר אליכם, להאשים אותם כמרגלים, להוציא מהם את הוועד בנימין, לגרום להוועד בנימין, אבל בנסיבות כאלה שאחים, הוא יכול לבטוח בזה שאחים התחייבו ליעקב להשיב את בנימין, ואז הוא יעמיד אותם בניסיון, בוודאות כמעט גמורה, שהם יעמדו בניסיון הזה, ואז המשפחה תוכל באמת להתאחד אחדות של אמת, ולא אחדות של פחד ושל אימה, שהיא אחדות של שקר. בשביל זה הוא מאשים אותם שהם רגלים. יש לו תוכנית ארוכת טווח, שמאיפה יוצאת? מזה שהוא חלם חלומות למענם, שעכשיו מוטלת עליו השליחות הכפולה כלפי משפחתו. עכשיו אני רוצה, אנחנו נתחיל את השיעור, אני אעיר עוד הערה קטנה. התלבטנו את חשות בהתנהגות של יוסף במוטיב הכסף שהוא מחזיר פעם אחר פעם בסקים של אחיו, בהמתחות של אחיו. אבל אף אחד לא הציע את הרעיון הפשוט, שהוא לא מספיק לדעתי, וזה שהחלום הראשון לא מאפשר ליוסף לקבל מהם כסף. כמו שהוא מקבל כסף מכל הבאים מצרים. אומר העם המצרי, סליחה, אומר העם המצרי עצמו. תראה, הוא יודע שהוא אמנם מתנכר אליהם, והוא מאשים אותם כמרגלים, וגורם להם הרבה סבל, אבל זה במסגל מה? של האחריות שיש לו כלפי המשפחה מכוח החלומות שהוא חלם להם. חלום אחד אומר שהוא המשביר, הוא צריך לפרנס את המשפחה שלו. אז איך הוא יקבל מהם כסף? אז יוסף מצד אחד אומר, אני חייב לשחק את התפקיד שלי, ומצד שני אומר, ממה שנוגע לכסף, אני אחזיר להם פעם אחר פעם, כי אני לא יכול לקבל מהם כסף. הכסף הזה גורם לי קביעה. כן? זה למה שחלמתי, אני חלמתי שאני צריך לחלקן אותם. איך אני יכול לקבל מהם תשלום על זה? אז הוא מחזיר להם את הכסף. זה לא יכול להיות הסיבה בלעדית, כן? יכול להיות שהוא יכול לתרום את הכסף לצדקה. ברור שהמתן הכסף יש לו תפקיד נוסף, ואנחנו דיברנו על התפקיד הזה. על כל פנים, אתם זוכרים את הטבלה שחילקנו, כן? את הדף. ואמרנו שבהסבר שלנו להתנהגות של יוסף יש רק שורה אחת או טור אחד שמצריך השלמה. מה הקשר בין החלומות שחלם יוסף לבין ההתנהגות שלו? את שני השיעורים האחרונים הקדשנו לפתרון הבעיה הזאת. ועל רגל אחת אנחנו נאמר, הבנה מחודשת של החלומות שלו, שבשבילה הוא עבר סדרת חינוך ארוכה של 22 שנה, הבנה, זיכרון חדש של החלומות והמשמעות של החלומות שהיא להם, לאחים, נחלמו החלומות, לטובתם של האחים, למען המשפחה הוא חלם את החלומות האלה, הבנה זו עומדת בבסיס האשמתו את האחים כמרגלים. רוצה לומר, מכוח החלומות, מכוח הבנה חדשה של החלומות, יוסף יוצא לדרך קשה של התנקרות לאחיו, של עלילות על אחיו, שמטרתה להביא לאחדות אמיתית של המשפחה, ולא לאחדות מזויפת מכוח הפחד בלבד. בשביל זה הוא מביא סבל על עצמו ועל האחים שלו ועל אביו, ועל בנימין, בשביל לקיים בעצם את החלומו. מכוח האחריות שלו למשפחה, הוא פועל כפי שהוא פועל. זה ההסבר, ההסבר שיש לנו לפסוק ולזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ובזה אנחנו משלימים את הדף בהתאם להסבר שהצענו.